שלום עליכם. אנחנו נדבר על חג שבועות. יש משהו מאוד מסתורי בחג שבועות, והוא שחכמים גילו דברים שלא כתבה התורה על חג שבועות. ומה שהם גילו, אם אתם זוכרים שהייתם בכיתה א' או ב' או ג' והיה מחברת חגים, אתם זוכרים? ושם בכל חג היה את שמות החג. מה עם שמות החג של חג שבועות? אז בוא נראה אם אתם יודעים את שמות החג של חג שבועות. זה לא כזה פשוט, זה שיעור לילדים, אז זה מעניין. אז בתורה עצמה החג נקרא חג שבועות. בשבועותיכם כתוב, חג שבועות. והכוונה היא חג שבועות הקציר. כי משתמע בתורה, וככה גם במציאות, שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוהיך. אתם יודעים מה זה חרמש? אם אתם לא יודעים, אתם יכולים להסתכל, פעם שהיינו ילדים קטנים, היה סמל בני עקיבא. הלכנו איתו בשבת. ויש שם חרמש מעל לוחות הברית. מתאים לחג שבועות. אז זה חג שבועות. שבועות הקציר. בעצם זה כאילו קיצור של מילה. חג שבועות הקציר. ויש חג הקציר. בספר שמות, שאתה מתארת את החג הזה, חג הקציר. ויום הביקורים, זה ככה כתוב בתורה גם כן, יום הביקורים. בגדול יש לנו שלוש מצוות שנקראות ביקורים. אבל אנחנו מדברים עכשיו על אני קורא לכם למשל במדבר כ"ח, פרשת פנחס, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם. הנה פסוק אחד עם שתי שמות. ביקורים בשבועות. עד כאן ג' שמות של התורה. יום הביקורים, שבועות, חג הקציר. וכולם קשורים לאותה משמעות. ביקורים זה ביקורי החיטה, שמביאים קורבן ביקורי החיטה. חג השבועות הוא קורבן שתי הלחם. זה קשור לקציר, שאנחנו עוברים מימי קציר הסורי, לימי קציר החיטים, וכל התהליך הזה נעשה בימי ספירת העומר. והנה הגענו לשיא, שהוא סיום שבועות הקציר, ומגיעים אל החיטה. אז זו אותה משמעות, ואז יש לנו ביקורים, שבועות וקציר, זה אותו שייך לאותה משפחה. ובחז"ל יש עוד שני שמות נוספים. שם אחד זה עצרת. זה גם שם מאוד פלאי. כדאי פעם לחשוב למה. כי הרי בתורה עצמה המילה עצרת היא כינוי לאחד משני הימים הבאים. או שמיני עצרת, היום השמיני אחרי חג סוכות, או יום השביעי של חג הפסח, גם נקרא עצרת בתורה. ולמרות זאת, אצל חז"ל, המילה עצרת נלקחה לחג השבועות. מה הקטע? ממש מוזר, לא? מי הרשה לחז"ל לקחת מילה שקשורה לשמיני עצרת או לשיום השביעי של חג הפסח, להפוך אותו להיות היום של חג השבועות, עצרת? כנראה, אולי, רצו חז"ל להגיד שעצרת, יעני חג שבועות, הוא כביכול היום השמיני של פסח. אולי זה ההסבר. כמו שמיני עצרת, אולי. בכל מקרה, צריך להסביר מה זה המילה עצרת, זה הנושא שלנו. והשם האחרון לחג השבועות הוא כמובן נותן תורה. מאיפה זה בא? זה בא מהתפילה. חז"ל אומרים חג השבועות, זמן מתן תורתנו. מה בטוח לא קוראים לחג שבועות? מה? שבועות. זה אלה, אוקיי, זה אין כזה שם. זה רק כשהגעתי לאשדוד, קראתי חג כזה. לא מכיר חג כזה. והמצב הוא כל כך קשה שאפילו הבת שלי הקטנה אומרת שבועות. לא אצלנו בבית, אצלנו בבית זה שבועות. לא משנה, אני אשדודי, הכל בסדר. יש מנהגים ש... אתה אומר, המים, גם זה לא הכרתי. איפה שאני גדלתי, לא זוכר שזרקו מים. ופה באשדוד אנשים, כבר לפני שבועות, אבל זה ממש רציני, הנושא של המים. זה גם לא הכרתי. יש משהו שאני לא כך אוהב, וזה אני קצת כועס על התנובה וכל המחלבות וטרה, הפכו את זה לחג החלב. חג החלי חלב. יש מנהג לכל מאכלי חלב, צריך גם לראות מה השורשים שלו וזה, אבל הפכו את זה לכאילו זה... אני חושש שיש אנשים בארץ שמדמיינים שזה כאילו שזה עניין ו... ובינינו זה... כל המוקרם הזה וכל הפיצות האלה, זה לא... עכשיו זה... זה משהו כל כך מובחר מכל הבחינות. בסדר, אוכלים מאכלי חלב, בנחץ, בכיף, בטוב, בקטן. לא להפוך את היוצרות. מנסים לי בכל מיני סופרים ענקיים, שש מקררים ענקיים, שכל מי שעובר בסופר ידע שזה החג שבו... צריך קצת לשים את הדברים בצורה היררכית. אבל הנח להם לישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים. מה אתה רוצה מהם? יושב בשקט. טוב. אז עכשיו אני רוצה שנייה אחת לדבר על הדבר המסתורי הזה, שחכמים גילו לנו שזה יום מתן תורה. וזה כאילו לא כתוב בתורה. התורה היא צנועה, היא לא חוגגת את החג שלה. נחמד. וכאן, אז כדי להבין את זה, אנחנו נדבר, זה יהיה שיעור קצת קשה מבחינה רוחנית. אבל, טוב, קצת כמה מושגים ככה. לא, זה נכון שחז"ל נחלקים מתי היה היום הזה שבו הקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני. זה, אתה צודק, נחלקים חז"ל. אבל חז"ל קוראים לחג השבועות בתפילה זמן מתן תורתנו. זאת אומרת, שורה אחרונה, הנושא של התאריך של חג השבועות הוא אחד הדברים הכי מרתקים. זה נושא, פעם דיברנו על זה, שרבי יהודה הלוי טוען שבכלל חג השבועות הוא לא קשור לפסח במובן הפשט התורה, אלא הוא, כפשוטו של מקרא, הוא יום החמישים במנחת העומר. זו שיטה שרבי יהודה הלוי שהיא מקסימה, ואם לומדים אותה לעומק מבינים המון דברים, אבל לא נספיק לעסוק בזה בכלל. רק נציין שמבחינת עומק התורה, יום החמישים הוא לא התאריך של חג השבועות, אלא הוא המהות והוא הסיבה והוא ההסבר לחג. כשאתה אומר שחג הפסח הוא בט"ו בניסן, זה כאילו יש את החג ויש לך תאריך. כשאתה אומר שחנוכה הוא בכ"ה תשרי, בכ"ה כסלו, יש לך את החג ויש לך את התאריך. כשאתה אומר שחג השבועות הוא יום החמישים, זה לא התאריך של החג. זה מהותו, הוא יום החמישים. ואם תבין את סוד החמישים, אז תבין לך מה עושים, מה זה החג הזה? זה מאוד משמעותי. וגם על זה לא נדבר. אנחנו נדבר שנייה אחת, ננסה לשאול על הקשר שבין שתי הלחם ושני לוחות הברית. זה הצעה מאוד מתאים. שני הלחם, שתי לוחות הברית. שתי הלחם, ככה כתוב בתורה. שתי הלחם ושני לוחות הברית. אז נתחיל מזה שלכאורה, מצד הפשט, מה זה מנחת הביקורים, ביקורי החיטה? זה מנחה של לחם חמץ. זה גם מאוד מעניין שבתורה, בבית המקדש, כמעט ואין קורבן לחם חמץ. כל המנחות הם מצה, אסור שהם יחמיצו. ואילו כאן המצווה היא חמץ תאפנה. כך נאמר על שתי הלחם. ופירוש הדבר, שבעצם אתה מביא קורבן של חיטה, ומצב החיטה הוא במצב הכי שלם שלה. כלומר, החיטה היא לא גרגירים, ואפילו לא קמח. ואפילו לא קמח מעורב עם שמן, סולת, בלולה בשמן, ואפילו לא כל מיני רקיקים ודברים ש... אלא הפכת את החיטה ללחם שהוא טעים והוא מובחר, ולכן זה בעצם מרמז על מצב שהעולם מגיע לשלמות. כן, העומר זה עומר סהורים, שזה לא חיטה, וזה עומר שהוא עשוי מקמח של סהורים, קמח גס, כמו שחזר מתארים, וכאן זה חיטה, וזה לחם, וזה לחם חמץ. כלומר, זה כאילו רומז איזשהו מצב שבו העולם מגיע לאיזושהי שלמות. עכשיו, שנייה אחת. עכשיו, כדי להסביר את מה... בואו נדבר שנייה אחת עכשיו על מתן תורה. האם התורה ניתנה בחג השבועות? ומה הכוונה שקיבלנו את התורה בחג השבועות? ומה הכוונה בכלל שעם ישראל קיבל את התורה? אם התורה זה ספר תורה, זה טקסט, עם ישראל קיבל טקסט, קיבלנו את התורה, קיבלנו טקסט, אז מעבר לזה שזה ודאי לא ניתן בחג השבועות, בחג השבועות הייתה נבואת עשרת הדיברות, נגיד. אפילו לוחות הברית, מתי לוחות הברית ניתנו לעם ישראל? מה זה? לוחות השני ביום כיפור, ולוחות הראשונים, זה היה מתמוז, ונשברו. זאת אומרת, יותר מתאים לקרוא לזה היה מתמוז חג מתן תורה, או ליום כיפור חג מתן תורה. אם מדובר על לקבל עצם פיזי, ששמו תורה, מתן תורה. ספר התורה עצמו, לפי פשט התורה, מתי ניתן לעם ישראל? ביומו האחרון של משה רבנו. משה רבנו כותב את ספר התורה, נותן אותו לכהנים בפרשת וילך. האזינו. אז... פרשת וילך. אז מה הכוונה שקיבלנו את התורה? ובכלל, מה קרה לתורה בחג השבועות? קיבלנו נבואה. אבל גם, זאת אומרת, גם משה רבנו קיבל נבואה לפני כן גם. הנקודה היא כזאת. התורה לא נוצרה ונבראה ביום חג השבועות. מי שאומר את זה, אז בעצם לא העמיק במהות התורה. מהי התורה? כתוב לנו במדרש הראשון של בראשית רבה. מדרש שהוא אבן יסוד בלימוד אמונה. המדרש אומר, היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם. והמדרש שם נותן משל, משל למלך שבונה ארמון, אז הוא, יש לו לפני שהוא בונה את הארמון, יש לו קודם כל את התוכנית האדריכלית. יש לו לפני כן את החלום שמתוכו הוא בונה את התוכנית האדריכלית, שמתוכו הוא יבנה את הארמון. הארמון זה הבריאה. והתורה זה הרצון האלוקי שרצה את העולם. התורה היא המהות של העולם. מהו העולם? הסוד של העולם, הנשמה של העולם. לכן אומר המהר"ל מתפארת ישראל פרק א', שמי שלומד תורה מחזק את העולם, כי זה כאילו אתה מעצים את כוח הנשמה של העולם. לכן מעשה בראשית היו תלויים. עד שישראל יקבלו את התורה. ויש ככה בסגנון הזה עוד רבים מדרשים, תורה קדמה לעולם. התורה, ומה הכוונה? מה הכוונה שהתורה קדמה לעולם? העולם זה, בוא נלך למשל של, של חז"ל. במשל של חז"ל, אפשר, אבל ניקח את המשל של חז"ל למשהו שיותר מדבר אלינו, לא ארמון והתוכנית הדריכלית, אלא אומנות. אומן. אומן בעצם יש לו מחשבה, ואת המחשבה הזאת הוא ממחיש ביצירת האומנות שלו. יצירת האומנות זה הבריאה, והמחשבה שהאומן ממחיש זאת התורה. עכשיו, התורה זה, אבל יש הבדל עצום בין המשל לנמשל. במשל, זה דברים שהם נפרדים. האומן חשב מחשבה, היא נמצאת בתוך האומן, הוא יצר יצירת אומנות. כרגע יצירת אומנות היא עומדת בפני עצמה. אבל כאן מדובר על אומן ששמו הקדוש ברוך הוא, שהוא לא עצם שנמצא מחוץ, אלא הוא החיות הפנימית המחיה הכל. ברוך אתה השם, חי העולמים, חי העולמים, החיות שמתפשטת בתוך העולמים. ולכן המחשבה הזאת היא מחשבה שמתפשטת בתוך היקום. היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם, זה קורה כל הזמן. זה קרה ביצירת היקום, זה קורה בהנהגת היקום, זה קורה כל הזמן. לכן בעצם התורה קדמה לעולם. כמו שאמרנו, המחשבה פועלת כל הזמן, היא קדמה לבריאה. אז צריך להסביר את זה בצורה יותר פשוטה. מה זאת אומרת? הרי התורה זה סיפורים של, יש סיפור מאוד מסתורי של בריאת העולם, אבל זה נסגר אחרי שני פרקים, וחצי. אפשר להמשיך את הסיפורים המסתורים של התורה, עד סוף, מבול זה גם סיפור מסתורי. בסדר. באיזשהו שלב, התורה מספרת על משפחה, שקוראים לה משפחת ישראל, אברהם, יצחק ויעקב, ועל שליחותה ההיסטורית. ואחר כך מסופר, שהמשפחה הזאת מקבלת הדרכות וציוויים אלוקיים איך לחיות. עכשיו, את הדיברות, קורבנות, משכן, הנהגת ארץ, בספר דברים בעיקר. מה בין זה לבין המחשבות של האומן? התשובה היא מאוד פשוטה. כל מה שכתוב בתורה, בספר התורה, קוראים לזה נגלה. מה ההגדרה של הנגלה? דברים שפונים אלינו ואומרים לנו מה אנחנו צריכים לעשות. אז מספרנו על אברהם, יצחק ויעקב, שבעצם אנחנו צריכים בעצם להבין מי אנחנו ומה יהודנו. ואחר כך מסופר על דברים ממש קונקרטיים שאנחנו צריכים לעשות, כמו למשל, זכור את יום השבת, תקבל את אביך, כמו למשל, לא לאכול נבלה. ולא לבשל גדי בחלב עמו. זאת אומרת, שבעצם התורה פונה ומדריכה אותנו. זה הנגלה של התורה. אבל יש לתורה רובד נסתר. למה הוא נסתר? כי הוא מסתתר בתוך האותיות האלה. הוא לא נסתר כי לא הרבה אנשים עוסקים בו. הוא לא נסתר כי הוא נמצא באיזשהו ספר שהוא לא נמצא בחנות הספרים במקום בולט. אלא הוא נסתר כי הוא הפנימיות הנסתרת בתוך אותיות התורה. ותודה רבה. ממש תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז מה שאמרו שהתורה קדמה לעולם, זה לא הנגלה. מהי התורה שקדמה לעולם? הנסתר. מה זה הנסתר? הנסתר זה לא מה אנחנו צריכים לעשות, אלא זה מה הקדוש ברוך הוא פועל. כלומר, כאשר אתה קורא את התורה, עליך לדעת שבאופן גלוי אתה קורא מה השם רוצה ממך. אבל הפירוש הנסתר של התורה הוא לא מתאר מה התורה, לפי הפירוש הנסתר של התורה, התורה לא מתארת מה האדם צריך לעשות, אלא התורה מספרת מה הקדוש ברוך הוא עושה. עשה, עושה, מוביל, מנהיג. לשון המהר"ל, לשון המהר"ל המעניינת, הוא אומר, התורה שאתה מכיר זה סדר האדם. ואילו התורה ההסתרת הזאת זה סדר העולם. מהו העולם? לאן הוא מוביל? התורה לא מדברת רק על בני האדם. מה אנחנו נעשה בתוך מגרש המשחקים שיש מהעולם. לפי התורה הנגלה את העולם הזה מגרש משחקים. נותנים לך חוקים איך לשחק כדורגל בו. אבל לפי הנסתר, התורה מספרת לך מהו המגרש הזה בכלל. מה עם בעלי החיים? מה עם הכוכבים? מה עם ההיסטוריה? לאן הכל הולך? זה לא מוטל עליך. זה מה שהשם עושה. כדי להבין היטב מה פירוש שהקדוש ברוך הוא מביא את התורה ורואה את העולם, לא יודע, פעם כשלא היה לנו ספרי נסתר, שהסוד של התורה לא כל כך היה גלוי, לפני שהתגלה ספר הזוהר, לפני שהתגלו הדברים. אז באמת, היה מאוד קשה להבין מה הכוונה, אבל אנחנו, ברוך השם, כאילו מה זה ברוך השם? הקדוש ברוך הוא שם אותנו בדור הזה, שאנחנו כבר... כמה שנים אנחנו אחרי מתן תורה? כמעט 4,000 שנה. אז מה שקרה, שלאט לאט הקדוש ברוך הוא הסכים את דעתו לגלות עוד טפח ועוד טפח. עד כדי כך. שהיום יש לנו את ספר הזוהר. ויש לנו את כתבי הארי שמפרש את ספר הזוהר. מה כתוב בכתבי הארי ובזוהר? כתוב, בדיוק, באמת מה שכתוב בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם. בפנימיות התורה כתוב, מהו האור האלוקי שמתוכו נברא העולם, איך האור הזה מתפרט לעוד אורות, ואיך האורות מתפרטים לעוד ועוד ועוד ועוד, עד שמגיעים אל המציאות שלנו. עד שמגיעים אל הבריאה. שם בעצם מתואר מה הכוונה בצלם אלוקים עשה את האדם. זאת אומרת שהאדם הוא בעצם בתבניתו ובצלמו של הקדוש ברוך הוא. ומילא בעצם אנחנו לומדים, אנחנו נפגשים שם עם ה... שימו לב טוב, עם האידיאלים האלוקיים שמתוכם נוצר העולם. אחד הסודות הגדולים של ספר הזוהר זה טעמי מצוות. מה זה טעמי מצוות? איך כל מצווה בתורה, שהיא מה שציוו אותנו, היא בנגלה מספרת לך שאתה צריך להניח תפילין. אבל אני סתם מספר לך שהתפילין זה פעולה אלוקית. כלומר, הנסתר והנגלה זה לא שני תכנים שונים, אלא הנסתר הוא מה שמסתתר מאחורי הנגלה. כשאתה מניח תפילין, אתה בעצם מחדיר אל העולם, אתה צינור שמחדיר אל העולם את התפילין של הקדוש ברוך הוא. לכן תראו שמקובלים לפני שקיים מצוות, הם כותבים, אני מוכן מזמן לקיים מצוות הזה, לתקן את שורשה. מה זה לתקן את שורשה? שורשה של המצווה, זה האור האלוקי. לתקן, המילה לתקן בזוהר, בקבלה זה לעשות מלבוש. כשאתה מקיים מצווה למטה, אתה עושה מלבוש לאיזה אור אלוקי, ועל ידי כך הוא יורד אל העולם, והוא מרומם את העולם, והוא משפיע שפע, מחדירים בתוך העולם חשמל, אנרגיה אלוקית, עד שהעולם הופך לאלוקי. טוב. אז מה קרה ביום מתן תורה? הרי הקדוש ברוך הוא, וזאת אומרת בעצם, מה הכוונה הקדוש ברוך הוא? בוא נגיד את זה בצורה קצת מצחיקה. מה הכוונה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ורואה את העולם? הוא למד את הספר עץ חיים של הארי. הוא למד את הידרא רבה והידרא זוטא של הזוהר. אחרי שהקדוש ברוך הוא העמיק בלימוד ההידרא, אז הוא ברא את העולם, כי הוא קיבל שם הוראות בדיוק מה זה העולם, ואיך העולם עובד, וברא את העולם. אז מה קרה ביום מתן תורה? ביום מתן תורה, התורה התלבשה בנגלה. התורה התלבשה בנגלה. לפני מתן תורה, התורה הייתה עירומה, הייתה אורות, הייתה התורה האלוקית, הייתה רק הנסתר. ביום מתן תורה, התורה התלבשה בנגלה. וזה מרומז במדרש חז"ל היפה, שכולם מכירים אותו כי הוא נורא יפה, אבל בפשט שלו בכלל לא מובן. בשעה שעלה למשה למרום, אז אנכי השרת דוחקים את משה ואומרים, מה לילוד אישה בינינו? מה למה הקדוש ברוך הוא בא לקבל תורה, מה? אז אמרו אנכי השרת, מה? אתה נותן תורה לבני אדם למטה? מה פתאום נותן את התורה למטה? אז הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה שיחזיר להם תשובה, אז הוא אומר, תראו מה, כתוב אנוכי השם שרציתי לכם ארץ מצרים, אתם מצאתם ממצרים? כתוב לא תרצח, יש לכם קנאה, כתוב לא תנאף, יש לכם תאווה. אז אנחנו אומרים, אתה צודק. מה הקטע? ברור, התורה ניתנה, התורה עוסקת בעולם הזה. מה פתאום המלאכים מזדעזעים? התורה תינתן למטה? לא, הם צודקים המלאכים. התורה היא תורה דילאילה. היא תורה של אורות. בלי כלים. בלי לבושים. צריך להבין, לא נכנס לעומק של המדרש הזה. אבל כי המדרש הזה בא ואומר, מה שקרה ביום מתן תורה, מה שקרה כשמשה בא לקחת את התורה, הוא בעצם הנסתר מתלבש בנגלה, והתורה הופכת מתורת הקדוש ברוך הוא לתורת אדם. לא מה השם עושה, אלא מה האדם צריך לעשות. בשקט, בשקט, תגיד לך הזוהר, מה שהאדם צריך לעשות, זה נובע מה שהקדוש ברוך הוא עושה. והאדם הוא קיים מצוות. מה זה מצוות לפי הקבלה? מצווה זה מלשון המילה צוותא. אבל זיבור את זה בחסידות גם. מה זה צוותא? מה זה צוותא? יחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, בוא ביחד אתה ואני נבנה את העולם. אני מכיר את הנסתר, נותן לך מצווה שאתה בצוותא תשתתף איתי. ותוריד את האור לעולם דרך מעשה קטן ומצומצם שאתה עושה. אז בעצם מה שקרה ביום מתן תורה, שהתורה בעצם התלבשה. איך קוראים זה בתורה? וירד השם. מה זה וירד? ויתגלה. התרגום אונקלוס כותב, וירד השם, ויתגלי. כלומר, זאת אומרת, שאתה לוקח את האור הנסתר, אתה מוריד אותו, זה נקרא להיגלות אותו. להיגלות, להוריד, זה שני דברים שהם הולכים ביחד. וזה בעצם משמעות של מתן תורה. ואז בעצם אז מה קרה בעצם במתן תורה? מתן תורה, העולם קיבל את הזהות שלו. מי אני? מה אני? הזהות תמיד הייתה. זה כמו ילד שגדל, אני מבין מי הוא. הוא לא מחדש את המהות שלו. הנשמה שלך תמיד הייתה בך מיום שנולדת, לפני כן. עוד מי אותך? טיפה הייתה בך נשמה, ואחר כך נשמה צמחה, בטן נמחה, ונולדת. ויש לך נשמה, בנשמה כתוב את כל המהות שלך, את כל הייעוד שלך. ואתה לא יודע אם זה כלום. רק כשאתה גדל, אתה הולך ונחשף לזה, בעזרת השם. כן? מה שקרה ביום מתן תורה, זה שפתאום העולם נחשף לזהות שלו. למי הוא? למה הוא? חז"ל אומרים יפה, 2000 שנות תוהו, ואז נתחיל עם שנות התורה. מה זה תוהו? תוהו זה מלשון תהייה. תהייה זה שהאדם לא יודע מה הוא. הוא תוהה, תוהה על דרכו. הוא עושה משהו, הוא לא יודע מה עשה תוהו. תהייה. זאת אומרת שביום מתן תורה, העולם מקבל פתאום אור של ודאות, מי אני, מה אני, לאן אני הולך, העולם, הבריאה. רגע, זה גם קשור למעמד הר סיני. בשיעורים אחרים דיברנו על כך, שבמעמד הר סיני לא קרה כלום. בעולם הפנימי לא קרה כלום. מה שקרה זה אצל עם ישראל. זאת אומרת, עם ישראל יצא מצרים ואכל מצה. וכיוון שעם ישראל אכל מצה, הוא נטהר ונרפא והזדכך מטומאת מצרים. ואז באיזשהו שלב עם ישראל עולה ממצה ואוכל מן. ואכילת המן זה אכילה שגרמה לעם ישראל שהגוף שלהם היה מאוד 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 מה? טהור. בלי פסולת. וכאשר הגוף שלך הוא מאוד מאוד טהור, אז בתוך הגוף יש את הנשמה. אז הנשמה מאוד מהירה, והנשמה היא יודעת לשמוע דברים שמעבר. הנשמה יודעת לראות אלוהים. ואז מגיעים להר סיני, ושם מחבסים את הבגדים. הבגדים, הגוף זה בגד. כיבוס הבגדים זה עוד איזשהו שלב של טהרת הגוף. גם בגד כפשוטו, גם הגוף כפשוטו, בגד. והתקדשו, והיו נכונים, ואז, וזה מזכיר לנו תאריך של ספירת העומר, כן? שבעצם איזשהו זיכוך. ואז, שמגיעים ליום השלישי, פתאום שומעים קולות אלוהים. אז הקולות האלוהים האלה נשמעים תמיד. תמיד יש בעולם קולות אלוהים. כמו שאתם אומרים כל בוקר בברכת יוצר אור, שכל בוקר יש מלאכים שמשמיעים דברי אלוהים חיים. כל בוקר יש מלאכים שמשמיעים דברי אלוהים חיים. אתם יכולים לשמוע אותם. אם תהיו מדרגה של עם ישראל והר סיני, תשמעו אותם. מה הם משמיעים? דברי אלוהים חיים, 10 הדיברות, קולות אלוקיים. עם ישראל רואה את השם. לא התחדש כלום, לא התחדש כלום ביום ו' או ז' בסיוון. התורה הייתה תמיד. התחדשו שני דברים. התורה התלבשה, היא באה כאילו התלבשה קצת, ועם ישראל התעלה ויכול היה לשמוע את דברי אלוהים חיים. ואז עם ישראל קיבל את התורה. גם קבלת תורה זה לא קבלת ספר, לא קבלת תוכן. עם ישראל קיבל את הכוח של התורה. הכוונה היא שמיני אז עם ישראל יכול ליצור תורה. זאת אומרת, קבלת תורה זה שעם ישראל יכול ליצור תורה שבעל פה. לא שהוא קיבל ספר, הוא מחזיק אותו ביד כמו תנ"ך שמקבלים בהשבעה בצה"ל, מכניסים את זה לתוך הבטן. צורה מגוחכת. מה? ללב. ללב. לא מגוחך, סליחה. בכלל לא מגוחך, יפה מאוד. לא כמו שהם מקבלים תנ"ך בהשבעה, אלא מקבלים את האור, את התורה שקדמה לעולם, נמצאת עכשיו בתוך מוחם וליבם של כנסת, של עם ישראל, של מוחה וליבה של כנסת ישראל, ולכן עם ישראל מעכשיו יכול ללמוד תורה, לפרש את התורה. לגלות את התורה. כל מה שעם ישראל יעשה, זה יהיה תורה. תורה אלוקית. לכן עם ישראל מייצר נבואות, משנה, תלמודים, זוהר, הרי. איפה זה? איך אתה מוציא את כל זה מתוכך? כי קיבלתי את התורה. התורה נמצאת בתוך עם ישראל. עכשיו נחבר את זה לחג השבועות. וחג השבועות מרמז איזושהי נקודה שהעולם מגיע לשלמותו. כלומר, הוא הופך מביקורי החיטה. העולם נהיה לחם. כלומר, החיטה מבטאת את העולם, את הבריאה, את המציאות הממשית, החומרית, והבריאה הזאת פתאום היא, הבריאה הזאת נהייתה שתי הלחם. כלומר, לחם חמץ. כלומר, הבריאה פתאום מגיעה אל יהודה, אל שלמותה. למה מגיעה אל שלמותה? כי יש לה שני לוחות הברית. כי אמרנו, התורה, כשהיא ניתנה, היא נותנת לעולם את הזהות שלו. פתאום יש לעולם זהות. פתאום העולם הוא כמו שחז"ל אומרים, שהתורה היא תבלין. מה היחס בין הבריאה לתורה? חז"ל אומרים שהתורה היא תבלין, והבריאה היא תבשיל ללא תבלין. זאת אומרת ככה, אתה יכול לעשות אוכל מאוד טעים. מה, נגיד יש לך חמין. מה מכניסים בחמין טעים?
אשכנזי, מרוקאי.
מרוקאי. מי מדבר על אוכל אשכנזי? מה מכניסים בתוך חמין? מכניסים. לא, זה תבלין. מכניסים בשר כלשהו. מה? מכניסים בשר, כן. מכניסים בשר מכל מיני דגנים, מכל מיני קטניות, ותפוחי אדמה. ואם לא שמו שום תבלין, מה קורה? אז כאילו, הייתם צריכים להגיד, זה לא טעים. ולעומת זאת, אם אתה מוסיף תבלינים, אז זה נהיה טעים. זה נתינת התורה. העולם כבר נושא את התורה, כי הוא יצירת אמנות. והעולם הוא מלא בתבשילים, מלא בדברים, מלא בטבע, ביקום, אדיר. אבל התורה היא המלח שניתן ונותן לתבשיל את מהותו, ואז הוא נהיה טעים. לכן חג שבועות הוא חג שמדובר בהלכה הרבה על האכילה של חג השבועות, של מי ציבור. סעודת חג השבועות היא סעודה הכי חשובה מכל סעודות החגים. כפי שכתוב בגמרא, הכל מודים דבעצרת באינן לכם. ולכן סעודת חג השבועות היא לכולי עלמא גם לרבי אליעזר, סעודה שחייבים בה, ולא רק לרבי יהושע, כמו בכל החגים האחרים, שרבי אליעזר אומר שסעודת תמות אבי רשות, וחג השבועות היא חובה. אז בעצם מתן תורה נתן לעולם עוצמה, טעם, פשר, משמעות, זהות. אז מי קיבל חיזוק מתן תורה? העולם. התורה? התורה תמיד הייתה. התורה ניתנה לישראל, כלומר עם ישראל קיבל את הכוח שעכשיו התורה נמצאת אצלו. לא בשמיים. לא התורה שקדמה לעולם. אלא התורה נמצאת בישראל, והם חלק מהעולם. התורה בתוך העולם. העולם הוא שלם. הוא לא אביבי, הוא לא יונה קודם. התורה נמצאת בתוכו. וישראל יכולים ליצור תורה. זה משהו מדהים. אדם שאינו מישראל שילמד תורה, זה חיצוני. זאת אומרת, הוא יקרא את התורה, יבין דברים מסוימים וזהו. אדם מישראל שלומד תורה, מה שהוא יצר זה תורה שבורא את עולמות. אם זה יתקבל בכלל ישראל, זה יהיה לנצח. זה כבר קשור לעשות תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא עיקר התורה. היא ניתנה לישראל. שלום, שלום.